יש להם בבית קופת צדקה, הם לא מוצאים את הבן אדם שהקופה שייכת לו. מה לעשות? אפשר לתת את זה למקום אחר? פה יש לי סיפור. יש סיפור שסיפר לי אותו, אצלי בית הכנסת נמצא אליהו לוי, בנו של חכם מנשה לוי. חכם מנשה לוי, משפחה של הרב צדקה, הוא היה עושה תפילות, סליחות, כל יום שלישי אחרי הצהריים בכותל. 106 ימים עד שהוא נפטר. הלך לשאול את הרבי מבלז, אם הוא יכול להפסיק, כי כבר קשה לו, כיסא גלגלים. לא, אמר לו, לא, אתה מחזיק את חצי העולם, אתה לא יכול להפסיק. ככה אמר לו. הרב יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, היה בסוף תפילה שלו מנשק לו את היד. היה עושה ניסים ונפלאות. יהודי נראה פשוט, נראה כמו כל האמיתיים. בלי סמבררוס ובלי איזה קסקט, משהו ככה. קיצור, אז מספר הבן, אליהו לוי, שאחרי שאבא נפטר, זמן קצר אחרי שאבא נפטר, חולם בלילה, וכשהוא שומע באיזשהו מקום, הוא אומר, שמעתי את הרב צדקה מדבר, ושמעתי דיון בין אנשים על 20 שקל. והתברר בתוך הדיון הזה שתובעים את אבא על 20 שקל. שם בבית דין של מעלה. אומר, ואני אומר לעצמי תוך כדי חלום, לא יכול להיות, אבא מעולם לא נגע בדבר שלו שלו. שקל שלו שלו הוא לא נגע. הוא היה תמיד שאוסף צדקה בתוך מטפחת. מי שזוכר היו כאלה פעם עושים כך. מטפחת, ובסוף הוא צורר את המטפחת, וזה כסף לצדקה, הוא לא נוגע ביד שלו. בשום דבר. איך יכול להיות שטובים את אבא על 20 שקל? בבית דין של מעלה. הוא אומר, הוא לא יכל להירדם, עוד פעם נרדם. בקיצור, קם בבוקר, התקשר לאחיו, אמר לו, רפי, תשמע, אני חלמתי הלילה משהו, מה חלמת? אומר לו, אני חלמתי שטובים את אבא. על 20 שקל. ואז הוא אומר, הוא שומע מהצד השני שקט. שקט, שקט, שקט. אחרי שתי דקות, אחיו אומר לו, אני יודע על מה מדובר. מה מתברר? שכשאבא נפטר, במכנסיים שלו, בכיס, היו 20 שקלים. מחובר להם עם סיכה פתק. 10 שקלים לישיבה מסוימת בדרום, ו10 שקלים לישיבה בירושלים. והבן שארגן את כל הבית אחרי הפטירה של האבא, כי אמא נפטרה קודם, ראה 20 שקל, אבל 20 שקל, ניתן את זה. את הפתק הוא השאיר אצלו. אבל ניתן, הוא נתן את זה לאיזשהו מקום, הבן. ופתאום באים בתביעה, סליחה, 10 שקלים לפה, 10 שקלים לפה, לא נתת למקום שצריך לתת. זה מעשה של השנים האחרונות, כן? כמה זמן שאתה רואה זה? מנה שלי, 15 שנה. הבן שלו אומר, לא, באותו יום. הלך אח, ראה מה כתוב בפתק, 10 שקלים לפה, 10 שקלים לפה, זהו זה. רק אחד לקבל פרופורציה על מה עושים עם מה, שאלו מקודם, מתנות לאביונים ועניינים וכל מה שקשור לזה. אדם צריך לדעת, הוא הקדיש משהו לטובת דבר מזריעה, זה לשם. אי אפשר להחליף. לכן אני מציע שאנשים שיש להם קופה צדקה בבית, הקופה הזאת כללית. נרצה ביום החלוקה, ביום הנתינה, לתת לפלוני, פלוני, לאלמוני, אלמוני, למוסד אחד כן, מוסד שני. לפעמים מסתבכים. ולא יודעים לאן לתת. אספנו את הכסף. כי מדין השבת הרדה, זה עד ראש הכיחה אותו. אפשר לעשות בזה כלום. אם זה היה תרנגולים, או היה ירקות, אז בסדר, מחליפים. עד שיש שם עדר שכבשים, רבי חנינה. אבל אם זה כסף, צריך להישאר. אין מצווה להשקיע אותו שלא תהיה ירידת ערך. זה לא. אבל באופן כללי, אבל לשים לב, צדקה, צריך באמת להיות זהיר. לתת למה שצריכים לתת. למה שהתכוונו לתת.
אם מילית הוראת קבע בטלפון עם מישהו, ואף פעם לא הורידו לך, ואתה לא יודע איך להגיע בכלל לזה,
הבעיה שלו, שלא רגע. לא, אתה לא נתת, אתה נתת הוראת קבע שיקחו אם... לא לקחו, לא לקחו. אז אני אומר לסיים את הדבר הזה בנושא צדקה, וזה גם נושא קמחא דפסחא. סעיף ב' בסימן תף חף ת' כותב על ההכנות לקראת חג הפסח. אין נופלים על פניהם בכל חודש ניסן. חודש ניסן הוא חודש הגאולה. שבעה ימים ראשונים אנחנו קוראים פרשת הנסים אחרי, כן, בחנוכת המשכן, מראש חודש ניסן. ולכן גם לא אומרים צדקתך בשבת במנחה, ולא מספידים בו, ולא מתענים בו להזכיר בציבור, והבכורות מתענים בערב פסח. אומר הרמ"א, גם אין אומרים צידוק הדין בכל חודש ניסן, ונהגו שאין מתענים בו תענית כלל, אפילו יום שמת בו אביו או אמו, אבל תענית חלום מתענים. ואין אומרים מזמור לתודה ולערך אפיים ולמנצח בערב פסח ולא ביום טוב, ונוהגים להרבות קצת באכילה או שתייה ביום אחר החג, והוא נקרא איסרו חג. טוב, תראו, הרמ"א פתח לנו וסגר לנו את כל החג ברגע. בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה זה חודש ניסן, בסופו של דבר, בכל חודש ניסן לא אומרים תחנון. תחילת החג, תחילת החודש זה פרשת הנסיעים, כל הנסיעים שהביאו את קורבניהם, 12 נסיעים. לאחר מכן אנחנו מגיעים לערב פסח, אז מגיעים לפסח ואיסרו חג פסח. בסופו של דבר הגענו כבר ל-22 יום מהחג שלא אומרים, מהחודש שלא אומרים בו תחנון, אז כבר עד סוף החודש לא אומרים תחנון. בסדר, כל החודש לא אומרים תחנון בחודש ניסן. הדבר הנוסף הוא שכל יום שלא אומרים בו תחנון, לא אומרים בשבת צדקתך. ולא מספידים בגלל שזה חודש של גאולה, חודש של שמחה. פה אני אוסיף שאנחנו אומרים, אומר את זה אם לא טועה, המשנה ברורה, כן, שאומרים את פרשת הנסיעים. הנה, בואו נראה את זה, סעיף קטן זין. בכל חודש ניסן, פני ששני מעשר הנסיעים הקריבו בשני מעשר ימים. וכל ימי הקורבן היה יום טוב שלו. וערב פסח, וימי פסח, ואיסרו חג, אם כן, יצא רוב החודש בקדושה. לכך עושים כולו קודש. בסדר, ולכן אנחנו גם, מה שעושים, וקוראים, יש מנהג לקרוא את פרשת הנסיעים כל יום של אותו נשיא. משני מסר הנשיאים. זה אחד הדברים שחשוב לדעת. קוראים את פרשת הנשיאים כדי לצרף את מעשיהם, כן, דברנו למעשיהם, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש. דבר נוסף שלא מוזכר פה, והוא מופיע בחלק ב' בהלכות ברכות הנהנין, ברכות הראייה, מראש חודש ניסן, אדם שיוצא לשדה בחודש ניסן, ורואה אילני דמלבלבי, רואה אילנות, עצים, עצי פרי שמלבלבים, רואים בהם פרחים, מברך עליהם, מברך עליהם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובות, להנות בהם בני אדם. יש ברכה מיוחדת שאדם יוצא בחודש ניסן. אני רוצה להגיד לכם, באמת, אני גם התלהבתי. משבוע שעבר לשבוע, פתאום כל העצים התחילו להתמלא. ראיתי אצלי בבית, הרימון היה כולו ענפים, וככה בסוף הם דוקרניים, ופתאום תוך יום יומיים, שבוע שעבר להשבוע, כולו התמלא בעלים. ויש למטה עץ משמש, כולו בפריחה. והתאנה התחילה לתת עלים, והלימון התחילה לתת עלים חדשים, רואים טיפה פרחים. בקיצור, בשבוע הזה, ככה, אנחנו נמצאים כבר לקראת ניסן, העסק מתחיל, וזה פורץ. אם חשבנו שכל החורף כולם ישנים, זה בסך הכל התכנסות לצורך הגירת כוחות ופריצה קדימה. זה חודש האביב. לכל החיים שלנו העבודה היא כזאת. כי האדם, עץ השדה. אנחנו בפעמים מתכנסים, נעצרים, מאופקים באיזשהו עניין, כדי בסופו של דבר לפרוץ החוצה. זה כל העבודה שלנו. תמיד. ולכן גם יש את העניין הזה שמראש חודש ניסן יש לנו את עניין ברכת האילנות. והחודש הזה הוא כולו פריחה, הוא כולו סגסוג.
אבל אם יש פירות?
אם יש פירות לא מברכים. למשל, הדרים שיש להם גם פרי וגם פריחה, אנחנו לא מברכים עליהם. יש עוד פירות, מי שאומר שעל עצים של אורלה גם לא מברכים ברכת האילנות.
בסדר? להדרים אין שלב מקדים?
איך?
להדרים אין רק, יש שלב, אין שלב רק מקדים של פרחים?
מה זה אומר?
שרק פרחים מופיעים לפני שיש להם?
כל עץ יש בו קודם פרח ואחר כך פרי. אפילו המשורר אומר את זה, כי מן הפרח בא הפרי. מכיר את השיר הזה? הדרים, יש להם על העץ פירות של הפריחה הקודמת ופריחה חדשה. יש שתי פריחות בשנה לפחות, יש כאלה יותר. ואז אנחנו נמצא על העץ גם פרי וגם פרח. הפרי יכול להיות שהוא ששנה שעברה, והפרח עכשיו יהיה ששנה הבאה. הפרי הבא ששנה הבאה. אז בזה אנחנו לא מברכים. ויש עוד מי שאומר, עצים מורכבים. כיוון שהם מורכבים, לא מברכים עליהם. אני יכול להגיד לכם בצורה ברורה, הייתי פה בשכונה, כל עץ אגס שאיננו בהזמנה מיוחדת, הוא מורכב או על חבוש או על שקד. וממילא אישר יברך עליו ברכת האילנות. אלא אם כן מישהו הלך למשתלה והזמין שתיל מיוחד שלא יהיה מורכב. בעיה. בסדר, תפוזים. טוב, זה חושחש, אז זה... אומרים, זה תפוז פרה, אז עוד בסדר. אבל יש הרבה דברים שהם מורכבים. עיקר הקנות זה שקד.
אבל אפשר להגיד שהשנה אנחנו הכי מדויקים מבחינת הפריחה, בגלל שזו הייתה שנה מעוברת,
כאילו? אפשר להגיד שאנחנו מדויקים, לא, אנחנו אפילו קצת זזים קדימה.
בשנה לפניה יכול להיות...
שנה לפניה היה מאוד מאוחר, כן.
שכבר היה פירות?
לא, איפה? עוד לא התחילה הפריחה. היה עוד חורף. אנחנו בסך הכל רוצים לקדם, להגיע לאביב. שבע פעמים ב-19 שנה. כדי שנהיה מאוזנים עם האביב. זה כל העיבור שנה. בסדר? יפה. אומר המשנה ברורה, לא אומרים צדקתך, גם אין אומרים בחודש ניסן העיר רצון שחל קריאת התורה אצל האשכנזים, בסדר? ואין מזכירים בו נשמות, גם צידוק הדין והקדיש שאחריו אין אומרים, והכלל, צידוק הדין וצדקתך צדק ורחום וחנון שווים. וכן בערב שבת וערב יום טוב אחר חצות אין אומרים. אבל בערב ראש חודש וערב חנוכה אחר חצות אומרים צידוק הדין. וטוב לקרוא בניסן בכל יום הנשיא שלו. וביום י"ג פרשת בעלותך עד כן עשה את המנורה. ככה כותב המשנה ברורה, נוסח אשכנז, אבל לפי מה שאנחנו רואים בעין, מי נוהג בזה? ספרדים. אני מקווה שגם אשכנזים עושים את זה, כי עובדה, המשנה ברורה אומר, המשנה ברורה זה הפוסק האחרון לאשכנזים. אבל לשים לב שהמשנה ברורה מזכיר את העניין הזה של אמירת פרשת הנשיאים. ושאצל הספרדים יש גם תוספת של בקשה לעילוי נשמות. ולכן אולי מגיע מפה המנהג, מה שנקרא מנהג ירושלים, שבערב ראש חודש ניסן הולכים ל... בתי העלמין, עולים לציון, כל אחד שקרוביו, צדיקים וכו', מדוע? כי בחודש הזה זה חודש הגאולה, מתפללים על הנשמות. במנהג בירושלים שעולים בשני ערבי ראשי חודשים, ערב ראש חודש ניסן וערב ראש חודש אלול. ערב ראש חודש ניסן מתפללים על הנשמות שיעלו למקורם ויגיעו לגאולתם, ובתפילה של פרשת הנשיאים כתוב אותם הנשמות שלא יגיעו למקומם והם צפצפות כציפורים שיגיעו כל אחד לגאולתו, כי ברגע שיש גאולה, הגאולה היא לכולם, כמו בראש השנה שאנחנו אומרים ספרי החיים והמתים והשלום לפניך נפתחים. זאת אומרת יש גם דין למתים, התקדמות ביום הדין. אז בערב ראש חודש ניסן הולכים להתפלל על אותם נשמות, בערב ראש חודש אלול הולכים להתפלל שיתפלו עלינו, שאנחנו נזכה לתשובה שלמה. זה המנהג בירושלים. ואז כל חודש ניסן לא עולים. לא הולכים לעצבות. רק בשמחה בחודש ניסן. אבל בפרשת הנשיאים יש את התפילה שמתפללת עבור כל אותם נשמות שיגיעו באמת למקום העליון הגבוה ביותר שיש. לתקן כל דבר ודבר. זה חודש הגאולה. גאולה של החי וגאולה של החי יותר טוב. בסדר? בעולם העליון. על כולם אנחנו מתפללים. זה חלק מהחודש הזה. להזכיר בציבור, פירוש שאין מזכירים התענית בציבור, אבל בכל מקום היחיד שנהג להתענות שני וחמישי ושני, מותר להתענות בו לדעת המחבר, ומנהגנו כרמה שאין להתענות כלל. אפילו יום, היינו בכל חודש ניסן, מי שיש לו יורצייט בחודש ניסן, אומר הרמה ואומר פה המשנה ברורה, ואפילו כל חודש ניסן לא מתענים. וכן ערב ראש חודש אייר גם כן הם מתענים, אפילו נוהגים להתענות בכל ערב ראש חודש. אבל החתן והכלה ביום חופתם נוהגים להתענות אפילו בראש חודש ניסן, מטעם שהתבהר בסימן תף קוף עין ג'. יש פה משנה ברורה שאומר שחתן אפילו בראש חודש מתענה. ראש חודש ניסן. טוב. בעזרת השם אנחנו את הדברים האלה, עכשיו מזמור לתודה, אם אנחנו אומרים, באמת יש נוסח אצל אשכנז, גם לא כולם, שלא אומרים מזמור לתודה בערב פסח. שאר הדעות אומרים מתפללים רגיל, לא משנים שום דבר מהתפילה. כמובן, ערב פסח.
זה קורבן תודה.
כי אין הקרבת תודה בערב פסח, כי זה ממעט באכילת הקורבן. גם מי שהספיק לאכול את כל הקורבנות, אבל הוא ממעט בזמן האכילה, אולי יצטרכו לשרוף, כי הקורבן תודה הוא לחם. תוך 40, 10 חלות הם חמץ, כל השאר הם קשה. בעזרת השם, נמשיך בדברי הפסח בשיעור הבא.